יש פה בסוף פרק ז' עוד פסקה קצרה. ז' כוכבית. אחרי שאתמול למדנו על האמונה בתשובה ועל השמחה שצריך להתמלא מהירות התשובה, אז אני מבין שנערכה פה פסקה בהקשר הזה. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה. עד שיורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה. מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה. שהיא אור השם הפועל בתיקון העולם, יסוד הבריאה. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה. צריכים להעמיק טוב טוב בלימוד והבנת שורשה, מהותה של התשובה. להבין את ערכה, את המפעל של התשובה. מה זה אומר לשוב בתשובה? עד שעל ידי העמקה הזו ועל ידי זה שדעתו של האדם היא תהיה תופסת כראוי את מושג התשובה. אורה יאיר כל כך עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה. האדם הזה ששב בתשובה על ידי העמקה ביסוד התשובה, אז זה מצב כזה שכשהוא נזכר זיכרון של חטא מסוים מהעבר שלו, אז תהיה אצלו התעוררות של שמחה, רגש שמחה עצומה. כל כך מהירה בקרבו תודעת התשובה, זה שגורם לו שהוא נזכר בחטאים, הוא מתמלא שמחה. מה שאילולי תשובה, אז חטאים זה מקור העצב. למה? למה הוא מתמלא כל כך בשמחה? מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה. קדושת התשובה היא גורמת שתהיה זכות גדולה שמאירה בחטאים. זדונות נהפכים לזכויות. וכתוצאה מתשובה, תשובה מהאהבה, תשובה שבאה על גבי העמקה ביסוד התשובה, ויש פה חיבור פנימי, עמוק, אוטונומי לתשובה, אז ישנה ידיעה שיש זכות גדולה שמאירה בחטאים של העבר. החטאים של העבר מהווים גורם של בניין אישיותי. החטאים של העבר הם לא גורם מקלקל, הם גורם בונה. לא רק מבחינה מתמטית, פה ממש. כלומר, לא רק שזה הייתה איזושהי צומת שגרמה לי לקבל החלטה. זה גם נכון, זה ודאי נכון, אבל זה ממש מה שבעצם רומם את האישיות שלי על ידי התשובה. התשובה, כשהיא מתגלה, כשיש תשובה, אז היא גורמת שכל התוהו והבוהו והחושך של פני תהום זה יהיה אור ויהי אור. וכל המציאות המקולקלת הופכת להיות בעלת רושם של תיקון. הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם בחטאים על ידי קדושת התשובה. למה? מה זה תשובה? ומה זה קדושת התשובה? אור השם הפועל בתיקון העולם. יש את העולם בגולמיותו, בחסרונותיו, ויש פה אור השם שמאיר את העולם, האידיאל האלוהי שהולך ומתקן את החסרונות ומהם יוצר את היצירה האלוהית, את הבריאה האלוהית, יסוד הבריאה. זה עניינה של הבריאה, לקחת את חיסרון ולהעלות אותו, לרומם אותו. וחיסרון, כידוע מבעל נפש חיים, חץ החיסרון. וכל החטאים הם כמשל כל המציאות של התוהו והבוהו והחושך של פני תהום, שבסוף היי אור. מהם ויהי אור, מהם ממש. הם הגורמים שלבסוף יהיו מהווים את האור. אז אדם שנזכר בחטא, על גבי התשובה, על גבי תשובה של העמקה, אז הוא מתעורר ברגשי שמחה עצומים. כי החטאים האלה זה חלק מהבניין, זה חלק מהופעת השלמות. חטאים שאדם עבר ושב עליהם בתשובה, כעת הם מסודרים בצורה כזו במבנה האישיות הרוחנית שלו, כמעשים שהם בנו את אישיותו, זיקחו אותה. זדונות נעשים לזכויות. דווקא קשיות הלב הזדונית, היא שעכשיו ממש היא יצרה את הזכות, את הזיכוך. ומבלעדי זה, אז כנראה שזה כך לא היה. טוב, הלאה. מישהו רוצה לשאול משהו? פרק ח'. אז אם פה בסוף פרק ז' מדברים שזיכרון כל חטא יעורר רגש שמחה עצומה, אז עכשיו חוזרים לתחילת עבודת התשובה, ומכאובי החטא ואיסורי התשובה. הוא מרפא הערתה. יש את המכאוב שהחטא יוצר, ויש איסורים כששווים בתשובה, וגם רפואה על ידי הערת התשובה. א', המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו, הוא בא מפני הניתוקים, שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים הם את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. וכל ניתוק מביא כאב. ככאב של עקירת איברים המקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים. שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. מקל וחומר משן ועין שעבד יוצא בהם לחירות. אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו מתורתך תלמדנו. אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו. דבר זה מתורתך לימדתנו. המחוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו. הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את הנפש ופוגמים אותה, ועל ידי התשובה הם הולכים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. המחוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו, כשמתחיל לזרוח רעיון התשובה, כשהתשובה היא עוד איזושהי הערה כללית, פנימית, ברוחו של האדם, בראשית הזריחה, משהו מאוד מאוד פנימי, מאוד כללי עדיין, מיד בראשית הזריחה הזו של רעיון התשובה מרגישים מכאוב. אין שלווה ואין מנוחה, אין איזושהי נינוחות כזו של מתיקות וערבות של המצב הזה בראשית זריחת רעיון התשובה. אגב, לאו דווקא חזרה בתשובה, יכול להיות חזרה כללית. אני מתחיל לחזור בתשובה בכל אור חיי. זה גם יכול להיות אני מתחיל לחזור בתשובה על מעשה מסוים. ייתכן, ובראשית, בתחילת הרעיון של התשובה אפילו ספציפית על מעשה מסוים, בראשית זריחתו, יש מכאוב. זה כואב. האדם מרגיש שזה לא נעים לו. לא רק שזה לא קל לו, הוא חש איזושהי צריבה, איזשהו כאב עמוק. שבר. המחוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו, למה הוא? הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש, פוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. בגדול, אנחנו הולכים ועושים פה קריטת איברים. קריטת איברים נפשיים. יש חלקי נפש רעים בישות הנפשית שלנו, היא כוללת בקרבה חלקים נפשיים רעים. התכונה שלהם זה הרוע. הגסות, הכיעור, הבערות, הנבזות, כל המילים הלא יפות. והם חלק מהנפש. חלקי הנפש הם חלק מהנפש. הנפש והם זה אחד. אולי זה לא כללות הנפש, אבל זה ודאי דבר עצמי בנפש. אז זה אני. כן. תכף ניגע בזה, אולי. שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, אתה לא יכול לתת להם איזשהו סם כזה שיתקן אותם מבלי לכרות אותם פשוט. אין. עניינם זה כאילו ים. אין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית. החלקים הללו הם חלקי זיהום. והם מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. זה לא שהאדם יכול לחיות בשתי קומות, בתתי מחלקות. ההתערבות הזו של חלקי הנפש הרעים כאורגן אחד, זה יוצר אטמוספירה נפשית חדשה, שהיא ממוזגת עם החטא. בסדר? אולי באמת יש רשמים גם של דברים טובים שיש בך, אבל בסוף זה לא רק טוב. בסוף האישיות שלך בצורה עצמית, אוטונומית, היא גם כן נוטה אל הרע. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות ניתוח. על ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. כשאתה עושה תשובה, אתה בעצם מנתק, עוקר, מעצמיות הנפש היסודית, שיש את עצמיות הנפש היסודית, כמו עומק הרצון האמיתי שלי, כמו הנקודה העצמית של חיי, עצמיות הנפש, שבתשובה מה שעושים זה פשוט קורטים. קורטים חלקי נפש, דיינו, קורטים תכונות, נטיות, מידות רעות, קורטים אותם מעצמי, זה התשובה. לכרות גוף אורגני, ישות אורגנית, זה כואב. כי זה לא לחתוך אבן, דבר דומם, חסר, זה לחתוך, אין מרובה בבריאות, זה לחתוך דבר חי.
אם זה לא קורה, זה לא תשובה?
אני לא בטוח, לא בטוח שאני אומר כמוך. אני רק אומר שיכול להיות שיש רמות של כאבים.
עדיין יש הבדל בין כאב לבין נחת.
נכון, נכון.
אז לכאורה עדיין
חייב להיות כואב. נכון, לכן אני אומר, אבל רק יש, שים לב, יש רמות של כאבים. וגם מדובר פה על ראשית הזריחה של רעיון התשובה. יכול להיות שלאט לאט, אבל זו כן, זו המרירות שחשים כשבאים לשוב בתשובה, כי קורטים פה איברים. וכל ניתוק מביא כאב. כל תכונה רעה שיש בנו, איבנו. ועכשיו כששווים בתשובה, צריך את המתח הזה להילחם בו. כן.
הראשית הזה הוא לא ערעור? כי אם הוא ערעור, אז מה שאמר הפרק הקודם, ומסתגעים את שעל ידי ערעור שומע שם כל השם קורא לה, אז כאילו, זה דווקא כן ממקום טוב. והוא כן שמח בזה, אז למה שלך?
אם הלכת עד פרק זין, אז תחזור עוד טיפה לאחורה, ותראה שטיבה של תשובה נותנת לאדם נוחה. זה מורכב. יכול להיות שבאמת בירור תשובה, אנחנו לא תשמח, אבל כואב. משל, למה הדבר דומה? אדם שיש לו איבר שחייבים לכרות אותו, ומצאו את הרופא שיודע לכרות אותו. אז מה תשאל אותו? תגיד, אתה שמח שאתה קוראת את האיבר? הוא יגיד מאוד. כואב לך שאתה קוראת את האיבר? הוא יגיד מאוד. אתה תשלח אותו לאברבנל? לא, הוא מאוד נורמלי, כי זה כואב וזה משמח, זה משמח, זה כואב וזה מורכב. כל ניתוק מביא כאב, ככאב של עקירת איברים המקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה.
זה כן ממש כואב.
נכון. נכון, זה ממש כואב. רגע, זה חדש לכם שלעשות תשובה זה כואב? זה כואב, זה מלחמה.
אני רק אומר שאם זה לא כואב ככאב של
עקירת איברים
כל כך,
אתה אומר, טוב, אני יודע, תלשתי לך שערה. זה מה שאני בא לומר. תלישת שערה זה כואב? כן. זה לא מתגבר. וגם אם נפליג על גלי הדמיון, אז לא יודע, אז אתה יודע, יש כל מיני הרדמות או לא יודע מה. בקיצור, אפשר קצת להקל על הכאב עם... אבל בגדול, ברור, יש פה דברים שזה כואב. לא רואה צורך לתרץ לך את השאלה שלך יותר מדי, כי זה נראה לי ברור שתשובה זה כואב. אנחנו רק הרב מסביר לנו למה זה כואב, אבל הרב לא צריך לשכנע אותנו שזה כואב.
זה כואב, זה כמו הכואב של הערעור התשובה, או שזה כואב שכבר מתחיל לעשות התשובה?
אני חושב שזה כבר בערעור. לא, שם הכובד כדורו הוא קצת אחר, כי שם, וואי, כמה אני צריך ללכת לעשות, וכמה זה, ואוף, יש לי הרבה... שם זה יותר מצד הצורך להופיע את זה, לממש את זה. פה זה אדם ש... מה, באמת, אני... מה, אני אתחיל ללמוד תורה ברצינות? אני רוצה, אבל... אתה יודע מה זה להתחיל ללמוד תורה ברצינות? את כל ה... בהכרה הגלויה זה כל מיני הרגשות כאלה שאולי הוא לא רוצה, אולי הוא לא... בעומק העניין, יש פה קריטת איזשהו גידול כזה נפשי שמעכב אותנו מללמוד תורה.
לא פחד משינוי כזה?
אני אומר, האדם יסביר לעצמו שזה פחד משינוי. עומק העניין זה שבאמת הוא קורט את משהו שהוא זהו. למה הוא לא יושב לומד תורה כמו אגרה? כי הוא, יש בו דברים שהם אנטי לימוד תורה קצת. לא צריך לכרות אותם. אקריא לכם איזשהו קטע. זה דומה אבל שונה, זה לא אותו דבר. אתם מכירים את הפסקאות של הרב על שניות הנפשות, נפש אלוקית, נפש בהמית? לא מכירים? אז אולי ביום שני נלמד אותם. נראה, אני אחשוב על זה, יש לי זמן. אבל פה אני אקריא לכם משהו. כדי שנבין את המאבק. מכיוון אחר, אבל משלים את התמונה. הרע מצטער הוא בהגדלת הטוב. וצדדי הרע שבנפש ושבעולם, פה הרב מדבר גם כן מבחינה אונתולוגית, על ההוויה כולה, וצדדי הרע שבנפש ושבעולם, מצטמקים ורע להם, בזה שגאות השם ואור הקודש מתרחב ומתפשט בהם. יש צדדי רע בנפש, וכשעכשיו יש רעיון של תשובה, אז כמו אנטיביוטיקה בפני חיידקים, לך תדמיין מה קורה שם, איך הם מתחילים פשוט למות אחד אחרי השני. אז אותו דבר, צדדי הרע שבנפש ושבעולם מצטמקים ורע להם, שגאו את השם ואור הקודש מתרחב ומתפשט בהם. עכשיו, למי רע? לחלקי הנפש הרעים. אבל מה קורה? מזה האדם מרגיש צער בתחילת גישתו לעבודה העליונה. אופס, זה סיבה שאתה מצטער. כי שם בפנים, בלי שאתה יודע, בלי שאתה שומע, יש כוחות רוע וטומאה שנופלים שם. הם מצטערים, והם עדיין בי, אז... אבל צריך אז להתרומם על ידי מידה, על ידי מידה זו של גבורות קדושות. צריך להיות גיבור, גיבור בקדושה. וגדולת הנקמה שניתנה בין שתי אותיות כמו דעה. אל נקמות השם. אנחנו נוקמים פה. יש צער, שיהיה צער. זו נקמה אלוהית. נקמה אלוהית זו לא נקמה כתוצאה מרגש. אני מאוד כואב על ה... אפילו, על הפיגוע שהיה, אז אני הולך נוקם. זה לא נקמה אלוהית. נקמה אלוהית זה נקמה שהתכלית שלה היא לטוב, מצד התכלית. והרצון של ביעור הרע והתמעטותו הולך ומשתלם. אתה יודע איך אתה מבאר את הרע באמת? איך אתה משלים את התהליך הזה? הולך ומשתלם ובא למגמתו על ידי צערו. צריך לצער את הרע. יוצא פה שצריך להיות מצטערים קצת, כאילו, צריך להכיר בזה שיש את הצער הזה, כי צער הרע זה גם מקרין על הצער שלי, אבל ככל שיש יותר צער, אז הרע הולך ומצטמק ורע לו. שהיא תחילת נפילתו. כשיש את הצער הזה, זה סימן שהרע הזה מתחיל ליפול. למה הוא מצטער הרע? כי זהו, הוא מחוסל. ואז כל מה שהיסוד הרע שבנפש יוסיף צער, יוסיף הטוב שבו, שהוא העצמיות של הנפש. שהוא העצמיות הקיימת העיקרית, עונג ונחת. אז הרב ממשיך שזה גם תהליך שהעולם כולו עובר. אז הצער הזה זה צער של... תדמיינו שהאויב הכי גדול מצטער. אנחנו מרגישים שגם אני מצטער. אבל באמת, הסרטן הזה מצטער. תעשה את זה בגדולת נקמה של גבורת קדושות. התגלמות הרוע העולמי היא זו שמצטערת במחוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית צריכתו. המלחמה היא נגדו. עכשיו, אז רגע, אבל גם אני מצטער. אז אולי נלמד שבוע הבא את הצורך לעשות סדר בשתי נפשות באדם. להבין טוב טוב כנגד מי המאבק. אבל פה לענייננו גם כן מספיק כדי להבין, זה איזשהו... חלק טפילי שהתיישב לי על הנפש. זה לא הטבע העצמי המהותי שלי. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים. זה באמת איסורים. אתה חושב שאיסורים של כסף זה איסורים? אתה חושב שלא עלינו, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו שום איסורים. אבל אלו האיסורים היותר פנימיים, שעל ידם ובהם, הם אלה שיביאו את החירות, והם אלה שהם באמת מביאים בפועל את החירות. על ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות. איזה עבדות? החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות. יש חושך נפשי. יש נטיות שפלות, קטנות, גסות, גופניות, מידות רעות. ותוצאותיהם המרות. הנטיות השפלות הללו יש, מביאות תוצאות מרות, תוצאות קשות, לא ערבות לחך של האדם. כל הזמן רע לו, רשעים מלאים חרטה. כל הזמן לא נוח, לא טוב. מקל וחומר משן ועין, שעבד יוצא בהם לחירות. ככה חז"ל אומרים, איסורים של אהבה, אז יש דעה ראשונה אמרה, אלו איסורים שאין בהם ביטול תורה. שכתוב, אשר הגבר אשר תייסרנו ים, מתורתך תלמדנו. אתה מייסר אותו, אבל הוא יכול ללמוד. לא, אומרת הדעה השנייה בגמרא, לא. איסורים של אהבה זה איסורים אפילו שיש בהם ביטול תורה. מה תעשה עם הפסוק, אשרי הגבר אשר תייסרנו ים מתורתך תלמדנו, אל תקריא תלמדנו, הכוונה אנחנו נהיה לומדים, אלא תלמדנו, נלמד את זה מהתורה. איפה נלמד את זה מהתורה? קל וחומר משן ועין, משן ועין שעבד יוצא בהם לחירות. איך העבד יוצא לחירות? כי נפלו לו השן, העין, כבדה לדברים. קריטת האיברים הזו היא היציאה לחירות. אשרי הגבר אשר תייסרנו נער מתחורתך תלמדנו, אל תקריא תלמדנו אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך למתנו. טוב, נעמוד פה. כן.